מוגש על ידי ישיבת מעלות.
טוב, ערב טוב. הנושא שנתבקשנו לדבר עליו הערב הוא היחס לתנועה הרפורמית, לרפורמים.
התנערו מהמחויבות להלכה. מצד שני יש אמונה, עקרונית אמונה, תפילה, אבל יש להם כל מיני החלטות, כל דור, כל תקופה לפי העניינים שלה, הם מחליטים מה שהם מחליטים, להתאים את התורה אל המציאות, כשאמת אין את המחויבות לכללי התורה, ההלכה משה מסיני, תורה שבכתב, תורת אמת, אין שום מחויבות, אלא המציאות היא זו שמכתיבה. זה ככה בצורה פשוטה, וסתם גם שטחית, של הבנת הצורך שלהם ביהדות מתקדמת.
אולי לפני שנשאל מה נקודות המחלוקת, הרב מזהה פה נקודות אמת שקיימות בגישה הזאת?
נקודת אמת, כן, אני חושב שנקודת האמת היא שאכן יש לנו בתורה, אנחנו מדברים על זה הרבה פעמים בשירים של גמרא, למה? העובדה שהתורה שבעל פה נכתבה, זה שכתבו את התורה שבעל פה, זה הפך להיות שהתורה שבעל פה גם כן הפכה להיות משהו שיש בה בחינה של תורה שבכתב, והמחויבות היא גם לדברים שעקרונית לא היינו אמורים להיות מחויבים להם, אנחנו מחויבים להם בצורה הזאת של תורה שבעל פה, בצורה שהיא נכתבה, כשכתיבת התורה שבעל פה, ולכן בהחלט יש מקום להיות מודעים לנקודה הזאת, להיות מודעים, אני לא חושב שיש משהו הרבה לעשות, אבל בהחלט זה קם על רקע של איזשהו קיבעון שנוצר מהכתיבה של התורה שבעל פה. אז מה שעשו, שלקחו את הקערה עם התינוק, עם הכל, לקחו ושפכו את הכל. אנחנו מזכירים, כבר פחת תורתנו הקדושה, מזכירים תמיד את הרמב״ם, שהרמב״ם הלכות ממרים. הרמב״ם אומר, בדין גדול שדן באחת המידות שהתורה נדרשת, ודנו לפי מה שנראה בעיניהם שהדין הוא כך, וקם בדין אחריהם ורצה ללמוד אחרת, לדון אחרת מה שהם דנו, הרי זה דן כפי מה שנראה בעיניו, שנאמר אל השופט אשר באים מהם, אין לך אלא שופט שבדורך. ובאמת כל דור, באמת יש לו את השופטים, את המנהיגים, שמעדכנים את התורה, אז יש חלק כזה בתורה, זה ברמב"ם כשהוא מחלק את התורה לחלקים, אז אחד החלקים, יש חלק של תורה של הלכה למשה מסיני, תורה שבכתב, מצוות, תקנות, גזרות, ויש אחד החלקים, זה אותם דינים שלומדים אותם, שבאמת זה המגמה, לפי איך שהרמב"ם מבין את הדברים, אז יש חלק בתורה שהתפקיד שלו להתאים את התורה אל המציאות, זה חלק אחד בתוך חמישה חלקים, יש חלק אחד שהתפקיד שלו, שכל דור, האתגרים המיוחדים של דור, הדברים שיודעים, שיהיה להם את הכללים, את ההלכות ואת הדברים שמתאימים לכל דור. אבל זה לא נוגע לכל המצוות הרגילות, הלכה למשה מסיני, את הרגע המצוות נאמרו למשה מסיני, וזה אולי שלא שייך לגעת. ויש חלק כזה בתורה. החלק הזה, אותו אנחנו לא מקיימים. את הרמב"ם הזה בעצם היום לא מקיימים. כבר הרבה שנים, ולכן התורה מתנהלת לאיתה, לרגל המלאכה ולרגל הילדים. התורה מתנהלת יותר לאט בשינויים, יש שינויים, אבל הם מתנהלים הרבה יותר לאט, כי הדברים כתובים, ומאוד קשה לצאת נגד דברים כתובים. בהחלט אני חושב שהמודעות לזה היא חשובה, אבל לא נראה שיש משהו לעשות בעניין הזה, לא נראה שיש משהו לפעול בזה. אבל בהחלט להיות מודעים לזה. אבל זה לא נוגע לכל החלקים של התורה, של המצוות הפשוטות, של שבת, של מלאכות שבת, של כשרות, של יהודים ועם גויים, של גברים ונשים, כל מיני הלכות פשוטות של כל הדברים, שהם לצאת ולשנות את כל הדברים הללו, זה ודאי נגד דרכה של תורה, נגד כל צורת קיומה של תורה.
אז מה באמת נקודת המחלוקת העיקרית? העניין הזה של המחויבות להלכה?
מחויבות, כן, yeah, מחויבות העיקרית. האם יש דבר כזה, הלכה למשה מסיני, יש בתורה דברים קבועים שלא משתנים, או שאין דבר כזה, אין, אין קביעות, אלא כל דור משנה את זה לפי העניינים שלו.
והמחלוקת הזאת, לשיטתם, זאת אומרת, הם אומרים, אנחנו יהודים, כולם יהודים, יש הרבה זרמים ביהדות, לשיטתם זו מחלוקת לשם שמיים. האם הרב גם מסכים עם ההגדרה הזאת? זו מחלוקת לגיטימית לשם שמיים, בין שתי דעות שאפשר לדון בהן?
לא שאני לא יודע, אני לא רוצה לדון אם זה לשם שמיים או לא לשם שמיים. זה לא נראה לי שזה להגדיר את זה אפילו כמחלוקת. זה מחלוקת, אבל זה לא נראה, זה לא באותו מישור בכלל. מחלוקת לשם שמיים זה מחלוקת שיש שמיים ויש כללים ויש תורה. בתוך התורה יש מחלוקת. מי שלא מקבל בכלל את הכללים של התורה זה כמו חילוני. רפורם זה חילונים, אין שום הבדל, גם חילונים, יש להם כל מיני דתות, אחד זה הדת שלו זה כדורגל, אחד זה הדת שלו כדורסל, אחד זה הדת שלו זה סרטים, סדרות, ואחד הדת שלו זה לבוא לבית כנסת, אבל זה לא, זה חילונים, אין בזה שום הבדל בין חילונים לבינם. זה, מי שלא מקבל את הכללים, אז זה לא נקרא מחלוקת בתוך המציאות של איזה עוד תנועה, זה כמו, זה בתוך החילוניות, זה מגזר בתוך החילוניות, סוג של חילוניות. בסדר, כמו שגם התחילים לחילונים אנחנו מתייחסים, כולם מתייחסים בכבוד, בני אדם, בצלם אלוקים, גם לגויים, להבדיל, ויהודים עוד יותר, יהודי נשמה גדולה, כולנו עם אחד, לא להוציא אף אחד מהכלל, יהודים, מי שביניהם יהודי, גם זה מהר מאוד ההתבוללות שם בגלל חוסר המחויבות לתורה, אז גם ההתבוללות שם היא בקצב מאוד מדאיג, ולכן גם לא כולם יהודים שם אפילו. אבל זה יותר בארצות הברית. בארץ זה גם לא כל כך קיים. מנסים לעורר את זה בארץ, לקיים את זה, זה פחות רלוונטי במדינת ישראל ובארץ ישראל.
ובכל זאת הרב, יש תחושה שיש איזה יחס יותר עוין, או יותר חששני, או יותר תוקפני, כלפי התנועה הרפורמית, מאשר סתם כלפי ישראלי שלא לא מגדיר את עצמו כמחויב לתורה ומצוות. שאיתו נשב ונדבר בפנים לפנים ונדון, יש מה ללמוד, יש מה ללמד, יש מה להתחבר וכו'. זה נכון גם ביחס לרפורמית?
אני חושב שזה נכון לרפורמית כבני אדם. זה לא נכון, זה יש כאן, בחילונית יש כאן בעיה שיותר מורכבת, זה יותר מורכב מחילוני, שאומר אין תורה, לא מעניין אותי תורה, זה משהו אחר. מי שאומר שכאילו הם כן רואים את עצמם חלק מתורה, הם כן רואים את עצמם שייכים למסורת, מגדירים את עצמם, אמנם זו לא היהדות המסורתית, אבל מגדירים את עצמם שבהחלט המסורת זה דבר חשוב. אז לכן פה יש סכנה יותר גדולה, כלמשל אדם שרוצה לחזור בתשובה. אז אם זה גם סוג של תורה, אז בהחלט יכול להטות, אנשים שלא כך מבינים, יכולים ללכת להיות רפורמים, כמו שיכולים להיות חרדים או משהו אחר. ולכן צריך מאוד להגדיר, מה שצריך פה זה להגדיר, זה לא עוין, לא הייתי משתמש במילה, לא עוינים, לא תוקפנות, לא שום דבר, רק להגדיר, שזה חילוני, שאנשים ידעו, שאתה רוצה לעשות בתשובה, שם זה לא נקרא חזרה בתשובה. זה הגדרה שמאוד חשוב, שאנשים ידעו אותה, אבל לא מצד עוין, לא בפאניקה.
ובלי פאניקה, זו הגדרה שהרפורמים יקבלו אותה? זאת אומרת, אם הרב אומר, אתם חילונים, אפשר להגדיר
לך? אני לא יודע, צריך לשאול אותם, אני לא דובר התנועה הרפורמית. אני לא יודע להגיד, יקבלו, אבל זה לא אמור לעניין אותי. לא מעניין אותי אם יקבלו את זה, לא יקבלו, מה שאנחנו מגדירים, זה מה שאנחנו מבינים.
אז אולי נשאל אחרת, יש עוד מקומות שבהם אנחנו נוכל להגדיר אדם שמבחינתו, איך שאני מבין את הדברים, אני גם לא הדובר ברוך השם של התנועה הרפורמית, אבל איך שאני מבין הם לא יסכימו לקבל את ההגדרה הזאת. השאלה אם אני יכול להגדיר אדם בכל מחלוקת שלא נראה לי שיש מה לדבר איתו, שזה מסוכן, כי ילכו, יחזרו בתשובה לדרכו, אני יכול לקרוא לחילוני.
אני לא אוהב את המילה מסוכן, זה הגדרה, שתהיה הגדרה ברורה, כל... שאנשים ידעו, פה זה לא תורה, כי מי שלא מחויבות לתורה, זה לא נקרא תורה. זה הכל, שידעו את ההגדרה הזאת. וזהו, נראה לי שזה הכל, ולא, חס וחלילה, לא להיות עוינים, ולא להיות... וזה, לדעת הגדרה שזה לא תורה. זה נקודה מאוד חשובה, שידעו, זה דבר, זה מאוד חשוב שאנשים בעולם ידעו את הדבר הזה, לא מעבר לזה.
שאלה אם, נשאל את זה, זה מילים אחרות, אפשר לומר במחלוקת אחרת מול מישהו שהוא טוען, שהוא קורא לעצמו רב, רבי או רבני, רבה, לא יודע, כל אחד קורא שם, הוא אומר אני תורה, הרב אומר אתה לא תורה. השאלה אם נאמר את זה, אם זה טענה שאפשר לומר אותה, כי לכאורה מי החליט שאנחנו נקבע מה תורה ומה לא תורה?
מה שאני חושב, אני אומר, מי שיכול למנוע מלהגיד מה שאני חושב?
ודאי שבא, אני שואל אולי אחרת. אז גם אני. אולי הפוך, אם יבוא עכשיו אדם שחושב אחרת ממני בהלכות כשרות או שבת או ציצית או לא חשוב.
אני גם אגיד אותו
דבר. והוא יגיד עליי שאני לא תורה. זה דבר ש...
הוא יכול להגיד, כן. אז מה... אשתיק אותו, מה אני אעשה לו?
לא, השאלה אם הרב מקבל את זה כצורת עבודה. לומר זה לא תורה, השאלה אם זה טענה עניינית.
אז אמרתי, מי שמקבל, אני חושב, מי שמקבל, זה הגדרה, שלא צריך להאריך בזה, מי שמקבל לעצמו את ההגדרה של תורה, של מחויבות לתורה, הלכה למשה מסיני, את חז"ל, תורה שבעל פה, מקבל לעצמו את הכללים הבסיסיים של תורה, מקבל לעצמו, ובתוך זה יש תובנות שונות, מגזרים שונים, אבל הכלל הזה שמקבלים על עצמם את התורה, זה מוחלט. אז איתו אנחנו דנים כחלק מהתורה, שיש לנו כללים, אנחנו דנים גם על בסיס של כללים משותפים, שיש מידות שהתורה נדרשת, יש הלכה למשה מסיני, יש תרי"ג מצוות, מחייבות, ואז בכללים האלה, אם כולנו מקבלים את הכללים, בתוך זה יכולה להיות מחלוקת. כמו, בדיוק כמו מדינת ישראל, יש מדינה, מי שמקבל עצמו את חוקי מדינת ישראל, אז אזרח במדינת ישראל בתוך זה יכול להיות ימין, שמאל, מחלוקות, ומי שמתנגד למדינה מוצאים אותו מחוץ לחוק, וזה הצורה. אז פה מי שלא, יש אותו דבר כמו חוקי מדינה, בדיוק זה חוקי התורה, יש לו תורה, מי שמחויב לחוקי התורה איתו אנחנו דנים, מי שלא מחויב מבחינתנו מוצאים אותו מחוץ לחוק, מחוץ לתורה, אז הוא מחוץ לתורה וכך מדנים, כך מתייחסים, כמו חילוני, כמו כל אחד שהוא מחוץ לתורה. נראה לי פשוט יותר מכל פשוט.
אז אין מה לדון איתם באמת? עכשיו בא איזה רפורמי...
איזה בחינה, מה לעשות? כמו שיש לעשות עם כל אחד. להחזיר את כולם בתשובה, את עם ישראל בתשובה, זה יש מה לעשות עם כולנו, כולל את עצמנו. להחזיר את כולנו בתשובה.
הייתה קצת שערה לגבי דנים איתם, לא דנים איתם, נפגשים, מדברים, לא מדברים, יש מה לדבר, אסור לדבר,
מצווה לדבר. פה צריכים לבדוק היטב איזה סוג של דיבור. אם דיבור שמדברים איתם, זה דיבור שיכול להטעות את האנשים, לחשוב שזה חלק מהתורה, אז צריך להיזהר מזה. ואם זה לא, אז לא. זה הכלל, ועכשיו איתו אנחנו רוצים ללכת בכל עניין. אז אם יש אנשים, רבנים, שחושבים לעשות, אז צריך להגיד את דעתנו בעניין, זה לא מעבר לזה.
ומה, אולי בתוך בית המדרש, מה, איך מתייחסים לאנשים אחרים בתוך בית המדרש, לרבנים, אם הם שכן חושבים אחרת בעניין הזה?
רבנים שחושבים אחרת בתור, אם הם רבנים שמקבלים על עצמם את חוקי התורה, אז בהחלט אנחנו יכולים לחלוק עליהם ולהגיד דברים בצורה הכי ברורה שהם לא צודקים, אבל לא מוצאים אותם מחוץ למחנה. לא מוצאים אותם מחוץ לחוק, מחוץ לתורה, כי הם מקבלים על עצמם עקרונית, ולדעתם, בתוך התורה, זה מה שצריך לעשות, וזה הכל מחלוקת עדיין בתוך המסגרת של תורה. אז אנחנו צריכים להגיד את דעתנו בצורה מאוד ברורה, אבל לא להוציא אותם מחוץ לחוק, כמו להוציא את הספרים שלהם בית המדרש, או להחרים אותם, או אני יודע מה יכולים לעשות, לא יודע. לא מוצאים אותם מחוץ לחוק, אבל בהחלט אומרים שאנחנו לא חושבים כמוהם. זה חשוב מאוד להגיד. עכשיו תראי באיזה מקרה, אני לא מספיק מתמצא, אבל אם יש כאלה שההתנהגות שלהם מול הרפורמים היא כזאת שעלולה להטעות את האנשים, שיש כאן איזו תנועה בתוך תורה, צריך להודיע בצורה מאוד ברורה שזה דבר לא נכון. אבל לא להוציא אותם מחוץ לתורה, זה נראה לי פשוט.
יש אולי מצבים שבהם זה כן יהיה נכון לדבר עם הרפורמים ביחד מול באיזושהי צורה שבה זה לא מתאה את האנשים?
יכול להיות, כן. אני יודע. משהו כמו פאנל, אני יודע. אני אעשות פאנל. אז גם כן, לא יודע, תולי באיזו צורה, באיזו מסגרת, אבל בהחלט לפעמים יכול להיות איזשהו סוג של אימות. כמו, שיהיה ברור שדנים תורה מול אנשים שחוץ לתורה, כמו שיכול להיות פאנל עם חילוני, עם כל מיני אנשים, עם גויים גם כן, יכול להיות פאנל, שיודעים, זה גוי, זה יהודי, ודנים בדברים, זה למה לא לדון עם אנשים, אפשר, אין שום סיבה שבעולם, לא לדון עם אנשים, כל אחד, אבל שיהיה ברור מאוד, שזה מישהו מחוץ לתורה, וזה בתוך תורה, ודנים, זה למה לא? אם זה ברור מאוד לאנשים, שיש כאן מציאות של תורה, וחוץ לתורה, נראה לי שלא צריכה להיות בעיה.
הרב מכיר, אולי הרב יצא לו להתקל בדברים כאלה ולדון ולקבל ומה כן אפשר ללמוד או מה איפה כן צריך לחלוק.
ללמוד לא יודע, אבל עצמי עשה לי להיות פעמיים בפאנל עם רבי, רפורמי. לא. עשה לי פעמיים להיות באיזה פאנל כזה. מול חילונים, אני חושב שמול אנשי תורה לא הייתי עושה, כי שם לא היה ברור, זה פחות היה מובהק תוך תורה וחוץ לתורה. אבל מול חילונים, יש פעם אחת קיבוץ לשומר הצעיר, או דברים כאלה, פעם אחת בספר של קברי, אז יצא לי להיות בפאנל כזה, זה היה, אבל היה מאוד ברור שזה תורה, וזה מחוץ לתורה, גם אני בעצמי הבהרתי, אבל גם הם הבינו את זה שזה כך. ואז אני חושב שאין בעיה לדון, עם כל הכבוד, לדון בצורה מכובדת אחד עם השני, אין שום סיבה שלא.
ולגבי פנים אל פנים, או איזשהו אפיק של הידברות שהוא לא אימות, אבל כן ברור שאנחנו פה בסופו של דבר כולנו יהודים ורוצים להתחבר ביחד לתורה, כל אחד ינסה
לשאול חגיות שלו. אני אגיד ככה, אתה דופק פנים אל פנים, פותח לך רפורמי, לא, סליחה, אני הולך למקום אחר, אפילו פותח לך גוי, אתה צריך לעשות, להמשיך הלאה, ולא להלבין את פניו או... התייחס ליפה, זה אין שום סיבה, לא, אז למה לא לשבת יחד פנים לפנים, לא רואה בזה בעיה, זה לא משהו, זה מוקצה, ככה נראה, יהודים, יהודים כמו כל, כי יהודים הם יהודים כמו כל היהודים, ועכשיו הדעות, צריך להגדיר מאוד את הדעות. כן. לא יודע, אני אשאל אותו אם אתה מחויב לתורה, להלכותיה של תורה כפי שהם באו בשולחן ערוך וזה, הוא יגיד לי לא, או הוא יגיד לא, ודאי, אני מניסיון, הוא יגיד לא, אני לא מחויב, וזה בסדר גמור, ואז יודעים שהוא חילוני, לא מחויב לתורה, ופה יש מישהו מחויב לתורה, עכשיו הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, שתורה זה לא דבר שצריך להתחייב אליו, בסדר, תגיד את מה שאתה רוצה, אבל אתה לא מחויב לתורה, התורה היא לא כתובת בשבילך לקבוע לך את החיים. זה מאוד הגדרה חשובה. אחד אומר, התורה היא בהחלט דבר שקובע לי את אורחות החיים, וזה אומר, התורה לא קובעת, המציאות קובעת לי את אורחות החיים, התרבות, המציאות, היא תקבע לי. הפוסט-מודרניזם, הוא יקבע לי מה יהיה בבית הכנסת, ולא התורה. זה פשוט. כן. בבקשה, אני פה. רק אל תריבו, כן. לא, עימות, מחלוקת יכולה להיות. ואין שום בעיה במחלוקת. אם מישהו עושה משהו לא ראוי, צריך להגיד, הדבר הזה הוא לא ראוי. לא יודעים איזה הזדמנות, מה זה נקרא להגיד, אותה איתו, אחרים, אבל בהחלט צריך להגיד, זה דבר לא ראוי. אין שום בעיה, אני חושב שזה דבר שמחויב להגיד, כדי שבית הציבור ידע מה כן תורה ומה לא תורה. נראה לי פשוט, שאין, אבל אני רוצה לחשוש מזה, זה נכון כלפי כל דבר. כן. ושם כל הכיוונים, אני במקרה יושב ככה, כן, אולי, תן להגיד לו, כן, בבקשה.
שאלה.
אם, אני לא יודע איזה דברים, אם זה דברים שממש מנוגדים להלכה, שאין שום דעה שאפשר לעשות את זה, צריך להודיע שוודאי שלא. אז גם על חשבון שלא יהיה. אבל אם זה דברים שאפשר למצוא שיטות בתוך התורה, שזה קיים, אז אפשר בדבר כזה להשתתף. מה? לא, בלי להיכנס לפרטים. לא, לא רוצה להיכנס לפרטים. עקרונית, זה שהוא יכול להישמע לא נכון. אבל אם יש משהו שלא סותר לתורה, אז בהחלט אפשר להשתתף. לא צריך אישה לעלות לתורה בשביל זה, אבל נגיד לעלות נשים, יש גם אורתודוקסים שמעלים נשים לתורה. זה דבר שהוא לא מנוגד לגמרי בצורה קיצונית. זה לא דרך של תורה וזה לא בסדר, אבל אפשר, יש אנשים שרואים שזה כאלה שמחויבים לתורה ועושים את זה. אז, אבל בלי להיכנס לפרטים, לא, כל פרט כזה צריך הרבה עריכות לדבר עליו. אז זה לא עכשיו תשובה מעשית, מה לעשות זה בפרטי. אבל, עקרונית, אם זה, יש שיטות שאפשר לסמוך עליהן בתוך התורה, אז כדאי כן להשתתף. אבל אם עושים דברים שממש מנוגדים במהות לתורה, אז עדיף שלא יהיה. כן. לא. אבל מה בדיוק יש לה? אז מה אתה מציע לעשות? גם, זה גם, דרך אגב, גם חילונים, לא מעט, יש מנגחים ומנסים לפגוע גם. יש כל הכיוונים, זה לא חידוש של הרפורמים. מה? אני לא יודע. מה, למי שמנסה לנגח? הוא שונה כי הוא... כל אחד שאומר משהו צריך לענות לו לפי מה שהוא אומר, לפי מה שהוא עושה, אז זה יכול להיות שהיחס שונה. אתה צריך לראות מה מעשים, למה אתה מתכוון, מה, לא צריך להקוט אותו, לא צריך, צריך לראות מה, אפשר לעשות כדי למנוע את הנגיחה, כדי למנוע את הדברים, ולעשות שהתורה תהיה הכי טובה בעולם והכי מתפשטת במציאות. זה מה שצריך לדאוג, כל דבר לפי עניינו. נו, אז מה, נגיד שזה קורה. רוצים שכולם יגיעו, רוצים שכולם יגיעו על פי תורה, שכולם ילמדו, רוצים את הכל, רוצים את כל הקופה, רוצים גאולה שלמה, מה שנקרא, כל הכיוונים. לא צריך להיות מוטרדים, מה שיהיה, בעזרת השם, פה בארץ ישראל, ריבונו שלם מנהיג אותנו, תמיד עיני השם לוקח הבא, מראשית שנה, דחית שנה, לא צריך להיות מוטרדים, יבואו ונתמודד. אבל נראה לי שלא כדאי למנוע אנשים מלבוא לארץ. באופן כלי, מי שכבר גר בארץ, בדרך כלל, יש ספר חסד לאברהם, כתב שכל מי שדר בארץ ישראל נקרא צדיק, כי כתוב שמי שלא ראוי, אז הארץ מכיה אותו. העובדה שהארץ לא מכיה אותו, אז סימן שהוא צדיק. אז אם יבואו לארץ, סימן שהם צדיקים. זה לא סתם שהם לא באים לארץ. זה לא שהם לא באים לארץ, הארץ הכיה אותם. אלה שבחוץ לארץ, פשוט הארץ הכיה אותם, או לא נותנת להם. כל פעם שהם מתקרבים, היא שוב פעם עושה איזו תנועה של הקאה, איזו צורה של דחייה שהבטן דוחה דברים שלא ראויים לה. אז כל אלה שיורדים לארץ, נוסעים לחוץ לארץ, גרים בחוץ לארץ, הארץ פשוט הכיה אותם, עוד לא ראויים. כשהם יבואו לארץ, יהיו רואים, אז בעמך כולם צדיקים, בעזרת השם. כן, בבקשה, לא? איזה בחינה? מה זה? מה? תן לי 4 תשובות. הפגנות. הפגנות בשום דבר לא נראה לי. צריך לעשות הפגנות, לא צריך... רק צריך להודיע בצורה ברורה שאנחנו חולקים על הדבר הזה. ואם אפשר לעשות משהו ביותר בדרכי שלום, למשל, לבוא לשם ולהתפלל, לבוא מוקדם יותר. ושעה קודם, ולעשות שם תפילה, אם זה פשוט, לפי מה שמותר לעשות, אז זה צורה חיובית, לעשות שם דברים חיוביים וטובים, זה בהחלט דרך. אבל לא הפגנות או דברים כאלה, לא, ולא מלחמות ולא מאבקים ולא מכות, אבל בהחלט לבוא ולהתפלל שם שעה קודם, זה דבר נחמד, שרק מעלה חיוך, כן. באופן כללי, דרכם של תלמידי חכמים שבארץ ישראל, זה לא קשור, זה לא עסק מול. לא שהם מול תלמידי חכמים בארץ, אבל דרכם של תלמידי חכמים בארץ ישראל, זה להיות נעימים, מקל נועם. ולהיות נעימים זה מה שמונח בעומק העניין של להיות נעימים, זה הכוונה לא לחיות כאנשים מאוימים. יש בציבור, יש אנשים שבאופן טבעיים כאלה, שהטעות הבסיסית שלהם היא שהם כל הזמן מאוימים. ובמילה כל תגוב, כל אחד שאומר משהו נגדם, הם ישר ככה בהתקפה, כמו חיה מאוימת. לא הייתי ביער, אבל אני רק מדמיין לי איך זה נעשה ביער, שחיה רואה חיה אחרת, ישר בתקיפה, היא מתנהגת כחיה מאוימת. אז אנחנו לא ביער, בארץ ישראל, תלמידי חכמים בארץ ישראל, הם מקל נועם. ואנחנו לא מרגישים מאוימים ולא מפחדים, אין מה לפחד ולתקוף ולצעוק, לא נראה לי שזו דרך. אנחנו בדרכי נועם אומרים את הדברים שאנחנו חושבים בשיא התקיפות ובנעימות, לא, אין בזה סתירה. נגיד את הדברים בצורה חריפה, אבל לא לצאת בקריאות ובפרסיה, לא נראה לי שזה עניין. בתוכנו צריך מאוד להתחזק בקישור שלנו לתורה, המחויבות שלנו לתורה, בשמחה, בתוך תורה, ולהיות הכי חזקים שאפשר, זה ממילא ייעלם. אם אנחנו נהיה הכי טובים, זה ייעלם. כל זמן שזה קיים, סימן שיש בזה עוד צורך. סימן שבאמת אנחנו צריכים, עוד יש לנו מה להתקדם. כשאנחנו נהיה מודעים ונחיה בשלמות את התורה, גם את החלקים הקבועים, גם את החלקים המשתנים, כשאנחנו נעשה את זה בצורה שלמה, לא יהיה צורך כבר ביהדות הרפורמית, לא יצור בתנועה חרדית, להבדיל אלף הבדלי הבדלות, לא אגיד את זה אפילו במשפט אחד, אבל לא יצטרכו, רק בעזרת השם, תורה תהיה בצורה שלמה, גם לא יצטרכו אותנו, כולנו, נהיה כל התורה, תהיה תורה שלמה, כולם יחיו בצורה השלמה, כפי שבעזרת השם, ריבונו שלם רוצה את זה, ואז לא יצור בכל מיני צנועות נספחות כאלה. כן. לא נראה לי. בכלל, לא הייתי מציע לכוון לאף אחד מישראל בתוך זה. לא, 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 הכוונה, לא הכוונה לישראל, ולא, בכלל, צריך מאוד זהירות ככה לנקוב בשמות כלפי אנשים. יש כאלה שדיברו למשל דברים של ערב רב, המושג של ערב רב, לא יודע, בשנים האחרונות פחות שמעתי אותו. מכירים את המושג הזה? אבל, אז יש כאלה שיחסו את זה לכל מיני אנשים, ערב רב, כאלה, אלה ערב רב, אלה ערב רב, בתוך הציבור בישראל, עד שפעם אחת, הרבה שנים, שהגעתי למה שרב חיים ויטל כותב, אז הוא מביא, שהוא כותב, רב חיים ויטל, שערב רב זה ראשי ישיבות, ראשי ישיבות שעושים בשביל עצמם, בקיצור, יש בהחלט חשש משומר אחר שערב רב, שכל הפוסל במומו פוסל, מאוד ניזהר, מאוד ניזהר מלהגדיר, הוא ערב רב, זה ככה, זה ככה, בלי נקרוא בשמות, נראה לי גם אם אלה לא לכוון בזה, בתפילה שעל תהיה תקווה וכדומה, נראה לי שזה לא מתאים, ובוודאי שרובם הם שוגגים, רובם הם שוגגים, לא מזדים ואין להם כוונות רעות, זה לא חס וחלילה, הזדים, מראה תעקר ותשבר ותמגר, לא נראה לי, אני יודעתי, מה? למה פסקת כוונה? כל מילה שם קודש. מה? אתה שואל מה זה, נגיד, אני תכוון לדתות אחרות, נצרות, למשל, אסלאם, יש מה לכוון, יש דברים שצריך לשבר, עבודה זרה, כל מיני עבודה זרה, ושוב, לא לכוון לאנשים, לכוון את כל הסוגי עבודה זרה שבעולם, שיש גם בתוכנו דברים כאלה, תשבר את כל אלה שהבוסים הגדולים של כל הרשתות שגורמים לאנשים, זה שוב, אני לא יודע איזה אנשים, לא כלפי אנשים מסוימים, שכל העסק הזה יישבר, שישבר, ישתפר, אבל לא נראה לכוון לזה כלפי אנשים מסוימים, נראה לי שזה צריך זירות מאוד גדולה. במיוחד שרבים, רובם שוגגים, תינוקות שנשבו, השם עושים את זה מתוך איזה רוע, מתוך איזה רצון להזיק. בודדים שעושים את זה ככה, אבל לא, הרוב ודאי שלא. כן. איך? לא הבנתי. לא שוב, אנחנו לא יודעים על מגבי מומרים. היום, כל המושג הזה, החזון איש כותב, שהיום כולם הם לפני תוכחה. מכיוון שלפני תוכחה צריך להחזיר את כולם באבותות אהבה. של החזון איש, לא של הרב קוק. החזון איש יותר מקל מהרב קוק בדבר הזה. כותב שכולם נקראים היום לפני תוכחה, אנחנו לא יודעים להוכיח. כלומר, שאנחנו לא יודעים להוכיח, אז כל הפושעים, כולם הם בעצם לפני תוכחה. ולפני תוכחה אין להם דין לא של מומר, ולא של כל הדינים האחרים, ולכן צריך להחזיר את כולם באבותות אהבה, הוא כותב את זה לגבי משהו, הוא כותב, וכן לגבי שאר הלכות, וגם בכל ההלכות, אין להם דין של מומר. אז מה זה מומר? הוא לא לשם מומר, כי הוא לפני תוכחה. מה זה עקרונית? אתה מבין מה זה עקרונית? כולנו, אם היינו מקבלים תוכחה, זה יכול להיות ש... זה לא, 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 זה כמו חילונים, כמו חילוניה, מקבל תורך, זה כן, כל אחד, זה לא קשור לרפורמים, דווקא כל בן אדם מישראל שמקבל תורך, והוא מומר, או לתיאבון, או להכעיס, צריך לבדוק כל דבר, הוא מומר, זה הלכות פשוטות, זה לא קשור לרפורמים, זה קשור לכל בן אדם, קשור אליך ואליי, כולנו צריכים להיזהר מזה. כן. של התבוללות. לא, מי שגויים, יש עניין. גם גויים צריך להשתדל שיקיימו שבע מצוות בנוח. גם כלפי גויים יש לנו התייחסות. ולשכנע אותם, להאמין בתורה, הלכה למשה מסיני, שמשה רבינו בתורתו ציווה על בני נוח, לקיים שם המצוות, זה, כל זה בהחלט שייך אליהם, כמו, שום כמו לכל הגויים, אין הבדל בין הגויים האלה לכל הגויים. איך? מי זה אנחנו? מה זה אנחנו? פה ב... מי? אם אתה... זה כתוב רם כותב בדין, אז לא... פה כל אדם. כרגע אני לא רואה מה יש לעשות. כשהתחדשו בתי הדינים בישראל בעזרת השם, הסנהדרין, כרגע הציבור לא בשל דברים כאלה, בגלל המגוון שזה יעשה מחלוקות, זה יעשה... דברים קורים לבד, יש דברים שבהחלט משתנים וקורים, כרגע אין מי שיכול לעשות את זה. בצורה פשוטה, ככה איך שאני רואה את המציאות. כן. כל אמירה היא צורה אקטיבית, יש מקום, פנים, בעזרת השם, זה ייגמר הקורונה, נחזור לפנים אל פנים, ובעזרת השם, בפנים אל פנים יש מקום, זה הצורה שאנחנו החלטנו, הצורה האקטיבית שלנו, לעשות דברים, זה לדפוק בדלת, להגיד לאנשים שזה טוב, זה לא טוב, זה דעתנו, זה דעתכם, לבוא בשיח עם האנשים, זה הצורה שנראית לנו האמיתית ביותר, לא דרך התקשורת, לא דרך כל דברים כאלה, פשוט בצורה בלתי אמצעית, להביא את עם ישראל, את כולנו, גם את עצמנו, להביא את כולנו לחיות נכון יותר וטוב יותר. אז הצורה הזאת היא הצורה שבה אנחנו עושים, ולא, כל צורה אחרת נראית לי לא, לא רלוונטית. כבר סבנו הפגנות, כמה שעות הפגנה שיש לנו, זה דבר שהוא הבל ורות רוח. לא יודע אם הייתה הפגנה אחת ששינתה משהו במציאות. לא? לא הבנתי.
שואל מה הרב חושב על המצב בשוהם. יש שם איזה קונפליקט.
שמעתי, אמרו לי משהו. בין הקהילה הדתית, אבל יש שם... בגדול בגדול יש רב, צריך לשאול את הרב שם. מה שהרב... אומר, אני הבנתי שהרב לא כל כך משתף פעולה עם עצים הקהילה, אבל צריך לבוא איתו בדברים, לראות איך מנהיגים את הדברים. אבל לא נראה לי לעשות הפגנות מול בית הרב, לא נראה, שוב, זה קשור להפגנות, נראה לי פחות רלוונטי. אבל בהחלט לבוא בדברים עם הרב ולראות מה הנקודה, מאיפה זה מגיע, מאיזה מקום זה בא אצלו ההתנהגות הזו או הזו, לברר את הדברים, כמו כל דבר, בדיבור, בדרכי נועם. איפה הוא? אמרתי, בצורה פשוטה, מי שקבל עצמו את חוקי התורה, שהמצוות מדורייתא מחייבות בכללים שלהם, מצוות דרבנן מחייבות בכללים שלהם, מנהגי ישראל מחייבים, לפי כל כללי התורה, מה שבא לנו בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, אם זה מחייב אותם, אז זה נקרא אנשים של תורה, מי שאומר שזה לא מחייב אותו, למרות שלפי דרכי הפסיקה ודרכי התורה, מכל כיוון שהוא, לפי כל הפוסקים, אסור לחלל שבת, והם אומרים שמותר לחלל שבת, אז זה נגד התורה. מה? כי זה, אני, מה זה נקרא מחוץ לחוק במדינת ישראל? יש דבר כזה. מה זה נקרא? הוא חושב שהחוק זה להרוג אנשים, להרוג יהודים, להיות מחבל. זה החוק. אז הוא גם חלק מהמדינה. ואתה חושב שלא צריך להוציא אותו מחוץ לחוק, כי זה, כי למדינת ישראל יש חוקים, ומי שמקבל לעצמו עקרונית את החוקים, אזרח במדינה, מי שלא מקבל את החוקים, הוא לא אזרח המדינה. יש דבר כזה. לא צריך לפחד מלהגיד את זה. שיש לנו, יש לתורה חוקים, ומי שמקבל לעצמו את החוקים האלה, את המטריה של החוקים, נחשב בתוך המטריה. מי שלא מקבל, מחוץ למטריה, ואז יורד עליו גשם. מה? מי? אני לא בלי להיכנס לפרטים של שמות. מקבל לעצמו תרי"ג מצוות שנאמרו למשה מסיני, הלכה למשה מסיני, כמו שבאו בחז"ל, במשניות, בגמרות, בתורה עצמה שבכתב, ויוסף קארו לא עשה שום דבר חוץ מלהקט את מה שבגמרה בעיקרון. אבל מה? לקבל לעצמו את החוקים של התורה, בלי להיכנס איזה חוקים. תרי"ג מצוות, גם כשאני אומר לך תרי"ג מצוות, אתה יודע שיש בזה הרבה מחלוקות. מה נכנס בתרי"ג, מה לא נכנס בתרי"ג, כל דבר יש דיונים, אבל מישהו מקבל עצמו עקרונית את החוקים של התורה, שיש דבר כזה, הלכה למשה מסיני, שבלתי משתנה, שיש דבר כזה, שיש דברים שלא משתנים, ויש לנו מחויבות אליהם, מי שמקבל את זה הוא בתוך התורה, מי שלא מקבל את זה הוא מחוץ לחוק, מחוץ לחוק של התורה, כן, בהחלט, יש דבר כזה, לא צריך לפחד מזה.
הרב, אחת הנקודות יש כמה נקודות שהרפורמים באמת מעלים כסימן שאלה במקרה העדין או כקושייה במקרה יותר חמור כלפי היהדות האורתודוקסית, מה שהם חנים. כל מיני שאלות, נושא של שוויון למשל, הרב קצת נגע בזה, שוויון בין בני אדם או בטח בין גברים לנשים, או נקודה של בחירה, כל המחויבות להלכה והעדיקות על המסורת, שמה שהם אומרים רק של הדורות האחרונים. השאלה אם יש בדברים האלה נקודות של אמת. הרב אמר ברגע שאנחנו, ברגע שניקח, לכאורה, ברגע שהם יהיו מיותרים הם לא יהיו. עכשיו הם יהיו מיותרים, לכאורה אם באמת ניקח את מה שהם אומרים ברצינות, לפחות את הדברים האמיתיים שבהם. יש דברים שאפשר לקחת משם וצריך לקחת משם,
אני
לא כי הם אומרים, כי הדברים
אני אומר שוב, למעשה, אני לא רואה איזה רוחמה, אני יכול לדבר פה, אגיד, זה כן, צריך לשנות, זה שטויות, מי אני ומי אנחנו. יש היום גדולים בישראל, יש רבנים, ומי שקורא נכון את המפה, רואה שהיום לא תקופה שבשלה לעשות שינויים. יש חרדים, יש ציונים, יש אנשים ליברליים יותר, אנשים פחות ליברליים. והיום הציבור לא בשל, אין את ההנהגה המאוד ברורה כמו של סנהדרין, שזה הדבר שמחייב את כולם, כמו שהזכרנו מחויבות לחוק, סנהדרין, זה הדבר שמחייב את כולם. ואם סנהדרין, אם היה לנו סנהדרין, אז בואו נגיד, נחליט שהם מחדשים את הסנהדרין. בסדר, נחליט פה עכשיו מועצה, ברוב קולות נעשה עוד מעט הצבעה, למה זה ישנה? לא, אין היום את הכלים לעשות את הדברים. לכן אני אמרתי, לעניות דעתי, יש חשיבות מאוד גדולה במודעות לדבר, בלדעת את הרמב״ם הזה, שהרמב״ם אומר, אני לא בטוח שכולם יודעים אותו בעל פה, כן? לדעת את הרמב״ם הזה, להיות מודעים שזה התורה, שזה העיקרון של התורה, ועכשיו נראה, עצם המודעות הזאת היא גם, יש לה את הדינמיות שלה, את צורת ההתנהלות שלה, אבל להיות מודעים לדברים, אני לא רואה שבפועל יש משהו לעשות. וגם זה לא נפקא מינה לכלום, סתם זה פטפוטים בעלמא. זה לא נפקא מינה לכלום. כמה הלכות כאן יש, איפה זה פוגש אותנו? בכלל, כמה התורה פוגשת אותנו בחיים? זה פרומיל מהזמן? חצי פרומיל? על מה הדיונים? אם נוכל, השיגעון, אם נוכל קטניות בפסח או לא? על זה יקום העולם? לא יודע, לא אוכל קטניות בפסח, אני רק משמין מזה. מה זה שטויות? אז אתה כן אוכל קטניות, לא אוכל קטניות, תאכל במבה, לא תאכל במבה, זה, על זה, על מה הדיונים פה? אם נאכל שרויה, לא נאכל שרויה, הדיונים על שטויות, על קשקושי שכל, זה לא באמת משהו רציני שעומד פה לדיון, אז אני לא הייתי מקים סנהדרין בשביל קטניות, ההשקעה בלהקים סנהדרין היא כזו גדולה בשביל קטניות, לא הייתי עושה את זה, שימו את זה בגלל ההנהגה של הדור, סנהדרין יגידו לנו, תתחיל ללמוד פנימיות, ילמדו אותנו דברים גדולים, נתקרב לקדוש ברוך הוא, יש לה קטניות, לא הייתי מקים סנהדרין.
כן, הם לא קמו על במבה בפסח.
מה?
הם לא קמו על במבה בפסח. למשל, אנחנו, אם היו סנהדרין, לא. היו מתקנים לברך שלא עשני אישה. הם אומרים, אין דבר כזה. זה פעם היה. היום גבר ואישה אותו דבר, בהנהגת הקהילה, בכל התפקידים, בתוך בית כנסת, מחוץ בית כנסת. זו שאלה שלא רק הם שואלים, העולם שואל אותה.
כולנו שואלים.
השאלה אם יש פה משהו אמיתי.
מה?
כן, השאלה אם יש משהו אמיתי שבאמת אפשר לעשות פה חוץ מבמבה.
אין משהו אמיתי, אין לנו משהו לעשות. נגיד, חלילה אני אחשוב שצריך להפסיק לברך את הברכה הזאת. נגיד שאני חושב ככה, יש לי מה לעשות את זה? מה יש לי לעשות את זה? אין לי מה לעשות את זה. בפועל אין לנו כלים כרגע, עדיין אנחנו קצת, עוד לא יצאנו מהגלות לגמרי, עוד לא נגענו גאולה שלמה, ועדיין אין לנו את הכלים לעשות את השינויים האלה, בעצמנו בידיים. ולכן, ואני לא רואה בהם בעיה, לא צריך לעשות מזה בעיה. נשים, וכל שעשה אני כרצונו, שלימדו את הרב קוק על הפסקה הזאת, תראו שנשים זה יותר מהגברים, זה ברכה הרבה יותר חשובה מהגברים, ושיהיו פסוטיות מהדבר הזה. ואנחנו נתפלל לקדוש ברוך הוא, שגם אנחנו נצליח פעם לברך שעשה אני כרצונו. הלוואי שנהיה ראויים להיות, שהרצון שלנו יהיה כרצונו יתברך.
בעצם זה שהרב אומר שאנשים ילמדו הרב קוק, זה גם חידוש.
מה?
זה גם דבר
וזה שלא חידוש, היה. הוא בתוך תורה, החידוש הוא בתוך תורה, כבר היו ברוריה, יש את רבי מר, כבר היה בדורות עולם, אתה דבורה הנביאה.
אבל היא גם הניחה תפילין. זאת אומרת, מה? השאלה, היא גם הניחה תפילין.
נכון. השאלה, גם אבל... אם נשים נניח תפילין, אני לא הייתי אומר זה מחוץ לתורה. שאישה כן. תניח תפילין, זה לא נקרא מחוץ, זה לא, לא נקרא חוסר מחויבות.
השאלה אם זה לא מחוץ, אבל האם ראוי שזה יהיה בתוך? זאת אומרת, עד כמה אנחנו מקשיבים לשאלה שלהם ברצינות?
אז אני אומר, עד כמה שראוי שבתוך, אני חושב שהדברים האלה צריך לא בידיים להתנהל, הדברים מתנהלים לאט לאט, תורה, למשל, לימוד תורה לנשים, דבר שפשט מאוד, דברים אחרים לא, ולאט לאט הדברים יעשו, לפי מה שזה מנהג ישראל דינו, וככל שניתן לעסק הזה, ככל שפחות נדבר על זה, המנהג יוכל יותר בקלות להתרחש, הרי שהופכים את זה, 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 זה איש, זה משהו ככה, רציני, אז כבר כל אחד מתבצר בעמדות שלו, והמנהגים יותר קשה להם להתנהל. כן, הדברים קורים, וקורים לאט לאט, בידיים לא נראה לי שיש משהו פה לעשות. ובשמחה, לעשות את הדברים שאנחנו עושים בשמחה, שהגברים יברכו בשמחה, אנשים תברכנה בשמחה, וכל אחד הדברים שלו, וזה בהחלט שיש דברים יפים וטובים. כן. מה? לא הבנתי על מה, אני לא עולה...
שואל לי, מה הרב אומר?
איך?
מה דעת הרב על מצווה הכותל?
מצווה הכותל? תגידו לי מה זה, אז אני אגיד לך מה דעתי. לא יודע מה זה, באמת, אני ממש לא יודע מה זה. פשטות פשטות, לא נראה לי שזה מקום. אני אגיד לך, אני הייתי בודק קודם, בלי שאני לא מתמצא מספיק, הייתי בודק לפני כן מאיזה מקום זה בא. כי הרבה פעמים הרצונות האלה לא באים באמת ממקום של קדושה, של בקשת אלוקים לתפוס את הקדוש ברוך הוא ברגליים. לא זו המגמה, אלא המגמה של התנגחות והרבה פוליטיקה אני מתאר לעצמי שיש בזה, אני לא יודע, לא מכיר. זה שאתם יודעים מה זה מתווה הכותל, סימן שיש בזה הרבה פוליטיקה. ואחרת זה לא היה מגיע אלינו. אז אם זה בא ממקום של להתנגח ולתקוף ודווקא, אז הייתי מחכה עם זה. ואם זה בא ממקום של קדושה, של רצון כמשהו אילאי, אז לא יודע, הייתי בא בדברים עם אנשים שבאת ממקום טוב ואמיתי, הייתי בא איתם בדברים, אם זה לעשות, אם זה פוגע, אם זה פוגע ברגשות של אחרים, אז אולי זה לא בדיוק קרבת אלוקים, אם זה דבר שפוגע. והייתי בא איתם בדברים לחשוב האם יש דרך לקרבת אלוקים, לתפוס את המלאכים ברגליים בצורה יותר טובה. אני חושב שאי אפשר לבוא בדברים, יכול להיות, כי זה בא ממקום של מחלוקת, מקום של דווקא רצון לפגוע, רצון להתנגח. אז אם ככה, פשוט צריך לבדוק את זה. אני לא מספיק מכיר, הייתי בודק היטב היטב מאיפה זה בא, ולאור זה מתנהל. אם הייתי רואה שזה בא ממקום טוב, אני בטוח שבשיח אמיתי היינו פותרים את הבעיה.
שאלה חברים.
כן.
טוב,
דבר זה. לא הספר את הסיפורים.
חבוד, הרב, זה מאוד...
אז נסיים ככה, 5 דקות. היה לי פאנל עם רבי רפורמי. אולי פעם הספרתי את זה בישיבה, לא יודע ככה. אז הוא שאל, אחת השלות ככה, שהוא בהתלהבות עצומה, הוא עשה את זה ככה, עם כל ההתלהבות, שאיך יכול להיות שאנחנו חיים על פי חוקים שלפני 3,000 שנה, למשל, עוד דוגמה, מי הוא יהודי? אז זה היה קצת בכותרות. מי הוא יהודי? בתורה מחליטים מי שיש לו אמא יהודיה, הוא יהודי. היום יש לנו דברים חדשים, אדם שירת בצבא, מסר את נפשו על מדינת ישראל. הוא יותר יהודי ממי שאמא שלו יהודיה, והוא, אני יודע מה עושה, לא משרת בצבא בכלל. מי יותר יהודי? צריך להדכן את ההלכות, להגיד שיהודי, זה אחד ששירת בצבא, אחד שתורם למדינת ישראל, מישהו שם אפילו אמר ששומע מוזיקה ישראלית, יהודי צריך לחפש את ההגדרות האחרות, ולא אותם הגדרות לפני 3,000 שנה. זו הייתה שאלתו. אמרתי להם שאני, לפני כמה שנים, חצי מהסיפור זה נכון, אחר כך חצי השני פחות נכון, אבל החצי הראשון, אני אגיד לכם עד איפה זה נכון. אז נסעתי לחתונה של חבר, ואז אני הייתי עני, ועיתונים היו עיתונים, וקניתי עיתון, לנסיעה בדרך, הייתה נסיעה ארוכה, קניתי עיתון, לא היה שיעורי פנימיות אז, כן, קניתי עיתון ונסעתי באוטובוס, עד כאן זה היה באמת, כן, נסעתי, ואז קראתי את העיתון, והדרך ממשיכה, ואני קורא את העיתון, כבר גומר את המאמרים, קורא את הכל, הגעתי למודעות, והדרך עוד ממשיכה, ואז אני רואה מודעה, אז באמת ככה היה, מודעה למחירה, כלב פודל, 6 דורות ייחוס. וואו, אמרתי לזה, כשאמרתי את זה שם בפאנל, אז אמרתי לתלמיד שישר לפניים, תגיד לי, אתה יודע מי היה הסבא של הסבא, של הסבא שלך? מסתכל עליי, לא, איפה אני יודע? לא נורא, אבל כשני כלב, חשוב עוד שתדע מי הסבא של הסבא של הסבא שלו. ואז אמרתי שאת כאן, עכשיו זה לא נכון, אבל אמרתי שהייתי בעוד רוצה, צעקתי, גזענות, איזה מין דבר זה? ואם איזה בולדוג נכנס לבדור השלישי מלמעלה, אז הלך עליו כבר? אז גמרנו, אז הוא כבר לא כלב? איפה נשמע דבר כזה? מאיפה השוויון? איפה... ומה ש... אז אמרו לי, הסבירו לי באוטובוס, שבכלבים זה מאוד מאוד חשוב. הבנתי, יהודי, שירת בצהל, אבל הכלב שהוא יקנה, הוא יקנה כלב, לא יעזור שירת בצהל, לא שירת בצהל הכלב. זה... אז... רק אמרתי להם שעוד נקודה ודבר מעניין שהם ידעו והתפלאתי, יש בסימני טהרה של דגים, יש 2 סימנים, יש סנפיר וקסקסת, השלה מבאר את זה, שהקסקסת זה החוקים הקבועים, מה ששומר על הדג, הגמרא אומרת שקסקסת זה החלק הקבוע, והסנפירים זה החלק הפורח בדג, שאיתו הדג מתקדם, מתקדם ימינה, שמאלה, אחורה, אז אמרתי להם שיש לנו 2 הדברים האלה, ויש לי, לפני שאלתי אותם, והם ידעו, 2 סימני טהרה של דגים, הם ידעו, סנפיר וקסקסת, זה היה קיבוץ לשומר הצעיר, והתלמידים שם ידעו את זה, לפני כמה עשרות שנים זה עוד היה דבר כזה, שאת הימים האלה ידעו, ואז הבאתי להם את המשמעות, שהקסקסים זה הדברים הקבועים, הסנפיר זה באמת זהו, אז הסנפיר זה היהדות המתקדמת, איתו הדג מתקדם, היהדות מתקדמת זה הסנפירים, כלומר, יש לי חדשות בשבילכם, כשהדג מתקדם, הוא לא משאיר את הקסקסים אחורנית ומתקדם, אלא מתקדם עם הקסקסים. כלומר, יש לנו את 2 הדברים האלה ביחד, גם את החלקים הקבועים, שהם באמת החלק שאנחנו לא משנים, יש לנו גם את הסנפירים שאיתם אנחנו מתקדמים, ימינה, שמאלה, אבל מתקדמים יחד עם הקסקסים. כלומר, לא משאירים את הקסקסים אל החוף. וזה בעצם שני סימני הטהרה האלה, רק את שניהם צריכים, רק אז הדג אכן טהור בעזרת השם.
יישר כוח.